שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. פרשה מדהימה לפנינו, פרשת וירא, הפרשה הרביעית בתורה. אז עוד אפשר לעקוב, זה עוד השלב שעדיין זוכרים בעל פה. בראשית, בריאת העולם, נוח, המבול, ואז לך לך, אברהם אבינו עולה על בימת ההיסטוריה, אחרי הניסיונות הגלובליים, הקוסמופוליטיים, גן עדן, מגדל בבל, המבול, כל האנושות כולה אמורה לשיר ביחד Imagine, וזה לא הולך לצערנו. אברהם אבינו מתחיל לבסס דרך יותר מצומצמת, יש ארץ מסוימת, ארץ ישראל, עם עם מסוים, עם תורה מסוימת, דווקא מתוך הצמצום בסוף מגיעים להרחבה, לברכה לעולם כולו. זה המהלך בעצם של תחילת ספר בראשית, שמתחיל בצורה הכי עולמית, ומסיים בהתחלה לאומית של עם, העם שלנו, נעים מאוד. אז בשבוע שעבר אברהם התחיל ללכת, לך לך. אברהם ושרה הגיעו לכאן. עכשיו הם מתחילים לבסס את דרכם בעולם. היופי בפרשות האלה הן שהן באמת פרשות מכוננות, על האבות והאימהות שלנו. אני לא יודעת מה איתכם, אני לא קוראת אבא ואימא לכל אחד. אברהם אבינו, שרה אימנו, אנחנו אומרים את זה אלפי שנים בלי לשים לב, כי הם באמת סוג של אבא ואימא של האומה, יש המון מה ללמוד מהם. עכשיו, האמת היא שבפרשת וירא בדרך כלל, קראתי, ראיתי, פרשנים, כותבים, שהעיסוק הוא בדרך כלל בשאלות הגדולות. זאת באמת פרשה שמעלה דילמות מוסריות כבדות. עקדת יצחק, אברהם לוקח את יצחק להר המוריה, עוקד אותו ואז מקבל את הציווי, אל תשלח ידך אל הנער, היהדות לא מבקשת קורבנות אדם. השמדה של סדום. אברהם מתחנן, אפילו קצת בחוצפה, בתקיפות, כלפי אלוקים, אל תהרוס את סדום. מתמקח, עושה איתו מסע ומתן, אולי נמצא בעיר הזאת עשרה צדיקים, והעיר נחרבת. הגירוש של ישמעאל, המריבות בין יצחק לישמעאל, בין שרה לבין הגר, והגירוש של ישמעאל בעצם, והבחירה ביצחק. כל אלה סוגיות דרמטיות מאוד, התורה לא מכסה, לא מתשתשת, מדברת על הכל בגלוי. אני מרגישה שבחיי היום-יום שלנו, הדילמות הן אחרות. אני לא חושבת שרבים מאיתנו, רוב צופנו כרגע, הם מתעסקים ביום יום עם עקדת יצחק, השמדת סדום וגירוש ישמעאל. לפעמים יש רגעים כאלה בחיים. יש לנו הרבה מאוד רגעים קטנים שבהם הפרשה יכולה להועיל לנו, אבל איכשהו אנחנו קצת מתעלמים מהסיפורים האלה. אז אנחנו היום נדבר על שני סיפורים פחות מוכרים, סיפורים שפחות זוכים לפוקוס ולתשומת לב, ונעיר עליהם איזושהי אלומת אור על שתי הזוויות האלה. אנחנו ניקח מפרשת וירא שני עקרונות חיים. הראשון הוא חסד והשני הוא צחוק. שני אלמנטים שאם נוסיף לחיים שלנו במנה קדושה, אני חושבת שכולנו נהיה מקום הרבה יותר טוב, ויש הרבה מה ללמוד מאברהם ושרה בעניין הזה. אז בואו נלך להתחלה להתחלה. מה זה וירא? מי נראה למי? הפרשה מתחילה בפסוק הבא, בבקשה. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל ככל היום. אברהם, מי שזוכר, בסוף הפרשה שעברה, עבר ברית מילה. והוא כאוב, זה לא היה בגיל 8 ימים, הוא אדם מבוגר, והוא יושב בפתח האוהל ככל היום. מצד אחד השם נראה אליו, מגיע לפגוש אותו, מגיע לביקור חולים בעצם, לבדוק מה שלמה אחרי ברית המילה. מצד שני אברהם מתעקש לשבת בפתח האוהל ככל היום. למה לא לנוח בפנים בצל, בקרירות, בנעימות? רש"י נותן את התשובה, והתשובה הזאת זה לא איזה פעם אחת, זה לא קרה לאברהם כאיזה מקרה חד פעמי, זו דרך חיים. אמרנו, אנחנו עכשיו הולכים בעקבותיהם. רש"י כותב, והוא יושב בפתח האוהל, אם יש עובר ושב, ויכניסם בביתו. תוכנת הפעלה של אברהם אבינו עובדת כך שגם אם הוא אחרי ברית מילה וכואב או חלש, הוא, וגם אם חם בחוץ, יש כמו כל כך הרבה נסיבות מקלות, מזג האוויר, המצב הפיזי שלו, זה לא משנה. הוא יושב בפתח האוהל, כי אולי יבואו אורחים, ואם יש שם איזשהו עובר ושב, זה בשבילו חגיגה. לזה הוא מחכה. זה לא איזה נודניק שיבוא לדפוק בדלת, הוא רוצה את זה. ושוב, זה אברהם אבינו. לא משהו עמם, חלילה. יש לו הרבה מה לעשות, אבל חלק ממה שהוא עושה בעולם הזה, זה לתקן אותו דרך המפגש עם הזר, עם האנושי, והתיקון גם שלו, גם של הזולת. אברהם מחפש אורחים, הוא רץ לזה, הוא מזדרז לזה. רבי עובדיה ספורנו, הפרשן האיטלקי, כותב פה משהו שהוא גם עיקרון חיים. כי השאלה בחיים זה לא מה אתה עושה, זה איך אתה עושה את זה. ואברהם לא סתם מכניס אורחים, בסדר, בואו תאכלו. הוא מתלהב מזה? הוא מבקש את זה, האורחים בכלל לא, הוא, אפשר כמעט להגיד, הוא הולך ומחפש כדי להכניס אותם, הם לא דופקים על דלתו. אומר רבי עובדיה ספורנו, הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. כלומר, הגששים שאלו מה הוא קופץ. פה בעצם אפשר לשאול למה הוא קופץ, מה מקפיץ אותו, מה בחיים גורם לך להתלהב. בוא ניתן דוגמה מילדים, אתם מכירים ילד שמאירים אותו בבוקר לבית ספר? כן. אתם מכירים ילד שמאירים אותו בבוקר לבית ספר לטיול שנתי? מה, זה לא אותו ילד. זה, איך אמר רבי עובדיה ספורנו, הזריזות לדבר יורה את החשיבות בעיני המזדרז אליו. והטיול שנתי הוא כבר מוכן, הוא הרז יום קודם, הוא לא נרדם בלילה מרוב התרגשות. הוא קם בהתלהבות, הוא מזנק וקופץ מהמיטה. זה אותה מיטה, זה אותו ילד, מה קורה פה? כן, כשאני מתלהב ממשהו, אני נרגש, ואני בעצם, אני הולך על זה. ואצל אברהם אבינו, נראה עכשיו תמונה קלאסית של האוהל שלו, זו תמונה מאוד מפורסמת, מגן הילדים, ילדים מציירים את זה, אברהם אבינו בנה בית, אפשר להגיד שהתכנון ובנייה שלו, היו קשורים לערכים שלו. הוא בנה בית שפתוח מארבעה דברים, ארבעה כיוונים, כי הוא רצה שכל אורח שיגיע יוכל להיכנס כמה שיותר מהר. אם אורח הגיע מצד מזרח או מערב, הוא לא צריך להקיף את כל האוהל ולחפש כניסה, ישר אתה יכול להיכנס. הבית של אברהם אבינו פתוח לכולם, כי קודם, הבסיס של הבית זה חסד. לפני היריעות של האוהל צריך שיהיה דלת להכנסת אורחים. ובאמת הגישה הזאת לחיים, מה אני מחפש, לאן אני חותר, ממשיכה ללוות אותו, וממשיכה ללוות, אמורה להמשיך ללוות אותנו, את בניו, עד היום. כשאני קורא את הפרשה הזו כל פעם ונזכרת בבית הפתוח של אברהם, אני לא יכולה שלא להיזכר ברב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, הרב הראשי של רמת השרון, שבביתו, אני נולדתי ברמת השרון, גדלתי שם, ובביתו ניסו בני המשפחה לשים פתק על הדלת של קבלת קהל, כי באמת אלפים היו מגיעים מכל רחבי הארץ והעולם, להתייעץ, לשמוע, לדבר, להכיר, לקבל עצה טובה, מילה טובה, והרב היה נגיש וזמין לכולם תמיד. בית פתוח, אמרנו. וכשניסו בני המשפחה לשים פתקים ולהגביל, הוא פשוט לא הסכים לזה. וכשהיה מישהו דופק בדלת, אני זוכר ציפור, בשעה מאוחרת, בשעה שסמוך לחצות, נשמע דפיקה, אמרו בני הבית, זה כל כך מאוחר, לא חייבים לרוץ, בוא נגיד שאנחנו ישנים, לא, זה לא זמן מקובל. והרב אמר להם, שכבר היה מבוגר, הוא אמר להם משפט מפתח. הוא אמר, מה זאת אומרת לא לפתוח? אולי מישהו צריך משהו. אולי מישהו צריך משהו. אנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו לא יודעים מה הוא צריך, אבל אם מישהו צריך משהו, אנחנו כאן עבורו. אברהם קשוב לסביבה, יושב פתח האוהל, זה אומר שהוא פתוח לעולם, בודק מה מצוקותיו ואיפה הוא יכול לעזור. כל כך שונה מהגישה שלנו היום. הרבה מאוד פעמים האנושיות שלנו נדפקת, נהרסת, בגלל הטכנולוגיה, לא כי התכוונו, אלא תוך כדי, אנחנו באמת כל כך שקועים במסכים שלא רואים. היא כבר קרה לי, שהלכתי ברחוב, וחברה הייתה צריכה להוציא אותי מהמסך, להגיד לי שלום, כי לא שמתי לב בכלל שהיא באה מולי. או לפעמים הילדים, ראיתי את זה פעם, הילדים שהם בלי סלולרים, מזהים אחד את השני, ההורים תקועים, האף שלהם במסך, לא רואים בכלל אחד את השני, הילדים מתקשרים וגורמים למבוגרים להרים רגע את העיניים, ולהביט קדימה, לראות פנים. יש קריקטורה נפלאה של האומן יוני שלמון, שמסבירה את כל הסיפור. הוא מסביר שבעזרת השם, כשיבוא המשיח, הוא אומר, יש חשש שהוא יבוא על חמור, אבל אף אחד לא ירים את הראש ויראה אותו בכלל. כולם יהיו תקועים בתוך המסכים, ולא יבחינו בפלא הגדול שהגיע. אגב, מה יהיה בתוך המסכים? כנראה איזה פוש שיודיע להם שהמשיח הגיע. הם לא רואים שזה מול העיניים שלהם. קריקטורה יחלט די מצחיקה וגם עצובה על מצבנו. אברהם לוקח אותנו למקום אחר, שיש בו המון אנושיות, והמון חיפוש איפה אני יכול לראות את מצוקות הזולת, ולהיות שם בשבילו. שמעתי פעם הרצאה של נועם ברדין, הוא המייסד של חברת ווייז, שהוקמה פה בירושלים, נמכרה אחר כך כמובן, אבל נועם הוא מהחבורה מייסדת של ווייז, שבעצם משתמשת בחוכמת ההמונים כתוכנת ניווט, שבה בעצם כולנו נוסעים ונוהגים ביחד, מתבוססים כל אחד על ניסיונו או על פקקו של האחר. ונועם ברדין נתן הרצאה בהר חוצבים בירושלים, באזור ההייטק שם, ליזמים צעירים, כל אחד שם רוצה להיות הווייז הבא. והוא הסביר לסטארט-אפיסטים, לחולמים האלה, שלדעתו הסוד זה לעשות אפליקציה הכי אנושית שאפשר. והוא אמר, תחשבו על ווייז. למה אנשים אוהבים את ווייז ולא נגיד את גוגל מפס בזמנו? כי ווייז היא אנושית. יש את החיוך הזה המצחיק. זה כמו איזה מכונית שמחייכת אליך. מכונית לא מחייכת, אבל עם ווייז אתה מרגיש בבית. אתה מרגיש שהוא חבר, הוא אומר לך, יש לו כל מיני קולות, אתה בוחר אם הוא יצעק עליך בקול של רסר או באיזה מבטא. הוא כאילו בידך, הוא אומר לך, יופי, חסכנו, הלכנו, חזרנו. במובן מסוים, אתה אפילו מתייחס אליו כאל בן אדם. וואי, ווייז דפק אותי. ווייז הציל אותי. הלו, זה כולה תוכנה, זה לא באמת. אבל מסביר נועם ברדין, ככל שהאפליקציה שלכם תהיה יותר אנושית, היא תיקח יותר תשומת לב. אנשים יותר ירצו להתחבר אליה. קשבתי להרצאה שלו ואמרתי, וואלה, נכון, אבל ככל שהאפליקציה תהיה יותר אנושית, אנחנו נהיה פחות אנושיים. כי הילדים שלנו אולי לא יהיו מקסימים כמו ווייז, ובן בת הזוג אולי לא יהיו אטרקטיביים כמו האפליקציה שתדמה לנו המון, כן, הרבה דופמין מקבלים מזה. זה הורמון שמופרש, אתה מקבל את הנוכחות הדיגיטלית הזאת משלל פלטפורמות. וככל אולי שהטכנולוגיה מתקדמת ונותנת לנו תחושה של אהבה, ממש של רגש, אנחנו צריכים יותר ויותר לככה להזכיר לעצמנו את האנושיות הפשוטה, האמיתית, לא לבבות באוויר ולא לייקים ולא חיוכים של ווייז, אלא קשר אמיתי, קשר אנושי. בואו נמשיך ונראה איך אברהם עושה את זה בצורה אמיתית. הפסוק הבא הוא בעצם הפסוק שבו הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא ורץ אל האורחים. ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נתעבור מעל עבדיך. למי הוא מדבר? יש כאלה שאומרים, אדוני, האדונים שלי, אתם, האדונים, הוא רואה את שלושת האנשים הזרים, שהולכים שם, שלושה ערבים, שלושה זרים אומרים, והם בעצם נראים לו כמו האדונים שלו. למרות שבעצם הוא בעל הבית, והם האורחים, הרעבים, הוא נותן להם כבוד ויוקרה, ואומר, אדונים שלי, אם נמצאתי חן בעיניכם, אל תעברו מעליי, תישארו איתי. זו הפרשנות ראשונה, נראה רגע שוב את הפסוק. אז אדונים יקרים, אל תלכו ממני. הפירוש השני אומר, זה גם השם של הקדוש ברוך הוא, השם המפורש של אלוקים, הוא בעצם פונה ואומר כלפי מעלה, השם, אם נמצאתי חן בעיניך, תן לי ללכת לעשות חסד, ואל תלך, אני אחזור לדבר עוד מעט, תודה שבאת לביקור חולים, אני עושה חסד וחוזר אליך. זה דרך שנייה לראות את הדברים. הדרך השלישית היא עמוקה הרבה יותר, אני חושבת שיש פה סוד גדול, הרבה פרשנים מציעים את הדרך הזאת, סוד גדול לחיים שלנו. בעצם אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, אם נמצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדיך, תהיה איתי כשאני הולך אליהם. בעצם, תחילת הפרשה, אלוקים בא לבקר את אברהם, הגדול מוריד את עצמו בשביל הקטן, הוא בא למצוות ביקור חולים, אלוקים הכל יכול לאדם. אברהם לומד ממנו, בעצם הוא אומר, מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני מיישם את מה שלמדתי ממך, הגדול בא לקטן. הוא עוזב את הדברים הגדולים ובא לבדוג לאדם הפרטי, למצוקות של הפרט. יפה, הפנמתי את המסר. בכך שבאת לבקר אותי, לימדת אותי, שגם אני צריך לנהוג ככה כלפי אחרים. אז אני עוזב כאן והולך לשם, מקטין את עצמי עבורם. אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, תהיה איתי גם שם. וזאת הבקשה שלנו, שנרגיש קשר ומשמעות וכוונה ושמחה בכל מה שאנחנו עושים, לא רק ברגעים מיוחדים וקדושים ויוצא דופן. כשאתה הולך ועוזר ועושה בבית, בסלון, במטבח, בחוץ, בפקק, אל נא תעבור מעל עבדיך. אברהם מבקש את זה ורץ אל האורחים. פה מתחילה מערכה, סצנה. אם זה היה עכשיו ככה איזה סרט מצויר, היינו מדמיינים מוזיקה מהירה ומלא מלא התרוצצות. אנשים מתרוצצים במהירות. שימו לב לתיאור. וימהר אברהם, האוהל האל שרה ויאמר מהרי, שלוש שעים קמח, סולת, לושי ועשי עוגות. אנחנו מרגישים את המהירות באוויר. ואל הבקר רץ אברהם, הוא רץ, היא רצה, ויקח בן בקר, רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר, עוד פעם, מהר, לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת האוך, אוהל, ויוכלו. אברהם אמרנו קודם, זה לא מה אתה עושה, זה איך אתה עושה. יש פה חגיגה, יש פה פשוט אירוע. כמו שאנחנו נתלהב אם נזכה בלוטו, אברהם זכה בלוטו. הגיעו אורחים, אפשר להיטיב עם מישהו אחר. איזה כיף. המהירות הזאת מראה שוב, אמרנו, מה שמזדרזים אליו, זה מה שאכפת לנו ממנו, זה מה שבאמת באמת מניע אותנו לפעולה, מדליק לנו את הניצוץ בעיניים. הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, לפני השואה, בישיבת מיר באירופה, כתב פסקה חשובה על תפיסת העולם של אברהם, שאנחנו רואים כאן. הנה. הכנסת האורחים של אברהם מציגה מהפכה עולמית שלמה בתחום החסד. כאשר אברהם נותן דבר מה למישהו, הוא בעצם מקבל מכך. הוא נהנה מנתינה לאחרים. לא אני המיטיב עם זולתי, אלא באמת האחר הוא המיטיב עמדי. יש פה, אם תרצו, אפשר לקרוא לזה מהפכה של שמחה. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, זה ממש מתאים. אברהם לא נחמד, טוב, נעשה לו טובה ונעזור לו. מה שהוא רוצה זה לעזור לו. יותר משאני רוצה אולי עזרה, הוא רוצה לעזור לעני. יש פה מהפכה, ואת כל הבית שלו הוא מחנך ככה. קדימה, שרה, ישמעאל, תמהרו, תזדרזו, הגיע אורח, זה כאילו הבשורה הכי טובה שאפשר לשמוע. העובדה שצריך להכיל שלושה אנשים זרים לארוחת צהריים, זאת הבשורה הכי טובה שאפשר להביא לאוהל הזה של משפחת אברהם ושרה. זאת המהפכה, אנחנו הבנים של האבא והאימא האלה, וזה מבסס את הכנסת האורחים היהודית, את האתוס שלנו לאורך אלפי שנים. הקהילתיות היהודית בגולה, גם פה בארץ, היא של בית פתוח, היא של הכנסת אורחים, ושל מקום בלב ובמקרר ובשולחן גם לאחר. אגב, בנוסח אחד של ברכת המזון, הנוסח הספרדי, אומרים את זה, בסוף הסעודה, מברכים את בעל הבית כאשר אדם אוכל אצל חברו, ואחרי הסעודה הוא מברך את ברכת המזון, הוא מזכיר את אותה סעודה שאנחנו קוראים עליה בפרשה. תחשבו בכמה סעודות בעולם הזכירו את הסעודה הזאת ההיסטורית בפרשה שלנו. זה הולך ככה, הנוסח אומר כך, הרחמן הוא יברך את השולחן הזה שאכלנו עליו, ויסדר בו כל מעדני עולם. ויהיה כשולחנו של אברהם, אבינו עליו השלום. מה זה שולחנו של אברהם? יהיה עליו הרבה קוויאר, הרבה מנות? לא. שולחנו של אברהם זה אומר, כל רעב ממנו יאכל, וכל צמא ממנו ישתה, ואל יחסר ממנו כל טוב, לעד ולעולמי עלמים, אמן. טוב, זה כבר עשה אותי רעבה בערך הקטע הזה של ברכת המזון, אבל באמת אמן, שנזכה באמת לשולחנות ולבתים ברוח הזאת של אברהם. ושימו לב, יש פה דבר מדהים. זה נמשך המון פסוקים. שמתם לב איזה תיאור מפורט, איזה זום אין התורה עושה. כולה שלושה אנשים קיבלו אוכל. זה מדהים, כי התורה בתחילת הפרשות היא רצה. בריאת העולם, מהר, מלחמות שונות, כיבושים, מהפכות, כלכליות, הכל מתוקתק, בקושי מוזכר. כל הדרמות ההיסטוריות, הפוליטיות, מה שאנשים דיברו עליו באותה תקופה, בכלל לא מוזכר בתורה. אפשר להגיד שהכותרות הראשיות בעיתון באותה תקופה, לא נכנסות לתורה. מה נכנס? זה שאדם אחד מחפש אורחים, ומארח אותם ברוחב לב ובאכפתיות. מדהים. כלומר, לא, בזמן אמת, האירוע הגדול, בטח באותו זמן, כולם דיברו על המלך ההוא, הממלכה ההיא, מצרים, אשור. לא. המהפכה הגדולה באותו זמן היה שאברהם הכניס אורחים. הדברים הקטנים, הסמויים, הנסתרים מן העין, בסוף עליהם העולם עומד. חסד זה אחד העמודים שעליהם העולם עומד. עד כאן הנקודה הראשונה שמסתתרת בפרשה ויכולה להשפיע, אני חושבת, מאוד לטובה על החיים שלנו. הנקודה השנייה היא מאוד לא מצחיקה. צחוק. אבל צחוק זה עניין לא מצחיק. מי שיתעמק רגע בפרשה ובמסר בין השורות שהיא מעבירה אלינו, יראה שצחוק זה הרבה יותר רציני ממה שחשבנו. בואו נתחיל. פסוק אחרי פסוק נפסה לאורך הצחוק בפרשה. זה מתחיל קצת בשבוע שעבר. אלוקים מספר לאברהם את הבשורה. יהיה לך בן, אתה ושרה עוד לא זכיתם לפרי בטן. יוולד ילד ויהיה לך מזה המשכיות ושושלת ודורות ועם שלם. הנה, אנחנו פה היום, נכון? זה הולך כך. התגובה של אברהם היא כזאת, שימו לב. ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, ועם שרה אהבה 90 תלד. אברהם אמנם כבר בן 100 ושרה בת 90, אבל הוא צוחק משמחה, מחדווה. הפרשנים אומרים לנו שהוא נופל על הארץ מרוב עושר לשמה הבשורה. השבוע, אותם אורחים, אחד מהם מבשר לשרה, הם באו לשם מלכתחילה, מדובר על שלושה אנשים עם שליחות, הם באו לשם עם משימות שונות, אחד מהם המשימה שלו לבשר לשרה, יוולד לך בן, בעוד שנה מהיום, כעת חיה בעוד שנה, נחזור לפה ויהיה לך בן. ולא יודעת אם נחזור לפה, אבל יהיה לך בן. עכשיו, התגובה של שרה היא אחרת, צחוק אחר לגמרי, שימו לב. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן? אומרת שרה בעצם, אני כבר בלה, ואדוני אברהם זקן, כאילו, היא צוחקת בקרבה, כן, בטח, איך זה, נו, אני כבר בגילי, אברהם כבר בגילו, הבטחות על ילדים, כן, היא צוחקת בקרבה. זה צחוק נסתר, יכול להיות שהוא בתת מודע שלו ולא במודע. הפרשנים מסבירים שאולי שרה בכלל לא מודעת לצחוק הזה. יש בה לגלוג פנימי כלפי האפשרות להיות אימא. יש לה לגלוג פנימי כלפי בשורות טובות ומהפכניות שאנשים מבשרים לה. ופה, מי לוקח מאוד מאוד ברצינות את העניין? אלוקים בכבודו ובעצמו. אמרנו שוב, אלוקים שלא מתערב כשמלכים נלחמים במלכים. שבוע שעבר הייתה לנו מלחמת העולם הראשונה. 4 מלכים נגד 5 מלכים. כל המזרח התיכון, כל האזור הקדום הזה, כולו מעורב במלחמה הזאת. לא רואים מעורבות אלוקית. אנשים נלחמים. אבל שרה צוחקת בקרבה, אלוקים חייב לבדוק היטב, לרדת לשורש של הצחוק הזה ולתקן אותו. כי השאלה זה לא רק הצחוק של שרה. זה איזה צחוק אנחנו צוחקים. צחוק ציני, צחוק מעליב, או צחוק מגדיל ומרומם. צחוק מקטין, או צחוק מאמין. ופה אלוקים שוב נכנס איתה למעין מסע ומתן על הצחוק שהיא צחקה. תסתכלו. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור אף, אמנם אלד ואני זקנתי? כלומר, אלוקים זה מטריד אותו, והוא בא לאברהם, ואומר, למה צחקה שרה? עד כדי כך צריך לשרש את הצחוק הזה, אתם צריכים להאמין, כדי להתקדם, אומה צריכה אמונה פנימית וחזון. הזוג הזה חייב להיות זוג, כן, להוביל את כולנו. אז אלוקים בא לאברהם ואומר, למה זה צחקה שרה? שימו לב. רשי ועוד פרשנים אומרים, תשימו לב, אלוקים משנה את הנוסח של שרה מפני השלום, כדי שיהיה שלום. מה שרה אמרה? לפני רגע, זוכרים? ואדוני זקן, קצת מעליב, להגיד לאברהם, אבינו זקן, בעלי כבר זקן, תרח, טוב, תרח זה אבא של אברהם, אבל כאילו אם ידיעלו איזה, הוא קשיש כזה, אין סיכוי. אלוקים לא עושה העתק הדבק. כשאתה שומע איזה משפט כזה, מגעיל, נסטי, מלוכלך על מישהו, אתה לא חייב לרוץ ולספר. אלוקים משנה את הנוסח, מלמד אותנו פה כלל גדול בשלום בית. ובזה שלא חייבים לתנף, שמעת משהו, אתה לא חייב להרוץ עם הלכלוך הזה, אל מי שעליו דיברו. איך הוא אומר את זה? בפסוק נראה אותו שוב. למה זה צחקה שרה לאמור, אף אומנם אלד ואני זקנתי. לא ואדוני זקן, אלא ואני זקנתי. והדיון הזה ממשיך שם. חקירה נוקבת, חקירה צולבת, על הצחוק של שרה. שימו לב מה היא אומרת. ותכחש, שרה כאילו מתכחשת לצחוק הזה, היא לא מודעת לצחוק הפנימי. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי יראה ויאמר לא, כי צחקת. אלוקים, שוב, מאוד חשוב, הנקודה הזאת, ממש, יורדים פה לשורש העניין, יותר מכל עניין אחר. שרה אומרת, היא מפחדת ואומרת לא צחקתי, ואלוקים אומר לא, כי צחקת. תהי מודעת לצחוק הזה, כל עוד הצחוק הפנימי הזה יחרסם בך, לא נוכל להתקדם לעבר הגאולה, הלידה, הפריון. כעבור שנה זה קורה. כנראה הסיטואציה הזו, שהיא שוב, משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, על שני סוגי צחוק שונים, כנראה ששרה צחקה מתוך אמונה ואמון ואופטימיות, וזה קרה. וכעבור שנה תראו את הפסוקים, מעין סגירת מעגל כזאת, כי איך קוראים לו לילד? יצחק, בלשון עתיד. הוא עוד יצחק, צחוק גדול ואופטימי ואמיתי, לא צחוק ציני. תראו את הפסוק שככה סוגר את המעגל כולו. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. לא צוחקים עליה, צוחקים איתה, שמחים איתה. יום לידתו של יצחק, יום הברית שלו, היו שם אירועים וסעודות ושמחות, חזל מתארים לנו, של שמחה בכל העולם, של צחוק, היה רוב צחוק בכל העולם, ככה כתוב. הגיעו אנשים והמצוקות שלהם נפטרו, והצרות שלהם נעלמו, והעצב שר מפניהם, והם חייכו וצחקו ושמחו, אמיתי אמיתי. עם היצחק הזה, עם השם המשמעותי על זה, על שם הצחוק. עד היום נדמה לי שאנחנו נעים בין שני סוגי הצחוקים האלה. דרך אגב, בפרשה עצמה, לוט מצחק במשמעות לא טובה. ישמעאל מצחק במשמעות לא טובה. כשבא העם להקים את עגל הזהב, כתוב שהם גם היו מצחקים. זה משהו כזה של מתוך הציניות והכפירה והדכדוך והזה מנסים ככה. אתם מכירים את זה? לפעמים אנשים במצב הכי עגום והכי עצוב, כאילו במין צחוק כזה של אדישות, לפעמים זה בא מחומרים שונים שהם ישנו או שתו, אבל זה לא צחוק אמיתי. זה נקרא אנשים מצחקים. רואים הרבה סגנות כאלה בפרשה מישמעאל, מילות, מאנשים שעשו את עגל הזהב. זה לא הסגנון. אבל כן רואים פה צחוק של שני אנשים מאמינים, של אברהם ושרה. עד היום מאוד מאוד, אני חושבת שאנחנו לא מספיק מדברים על צחוק, זה לא נושא רציני מספיק. אנחנו לא מספיק שמים את הדגש, את ההבדלים המשמעותיים, לא מדברים מספיק על ההבדלים המשמעותיים, איזה צחוק אתה צוחק. אני חושבת ששוב, אם נחזור רגע לטכנולוגיה, משהו קצת השתבש לנו באיך מביעים שמחה. האימוג'ים שאנחנו רואים עכשיו, זה דוגמית באמת מינימלית, מגוון האימוג'ים שאפשר להשתמש בהם, הסמלים, הגרפים, שאפשר להביע בהם צחוק. ולא מעט פעמים אני רואה בקבוצות וואטסאפ, סיטואציה שמישהו אומר משהו, ואז מגיבים באחד הסמלים האלה, והוא לא קלט. אתם צוחקים עליי או איתי? איזה סוג של צחוק זה? נקראים מצחוק כי אמרתי משהו דבילי? או צוחקים איתי בשמחה, בשותפות, ביצחק? האם אתה מצחק או צוחק? והרבה, אני חושבת שבקשר יומיומי, אתה כבר כמעט לא רואה אנשים צוחקים פנים אל פנים. כשאתה מביע כל היום, כן, האם יש לו שתי דמעות, או האם הוא צוחק, או האם הוא מסמיק וכולי. הרבה מהרגש שלנו, הרבה מאוד חוקרי טכנולוגיה גם מעידים על זה, שהרגש, גם הצחוק והשמחה, עוברים בצורה פחות חלקה היום, כי אנחנו פחות מתקשרים פנים אל פנים. הרעיון, אני חושבת, המיוחד פה בפרשה, זה שזה באמת מצחיק. מה שאברהם ושרה מנסים לעשות, זה מצחיק. הסטארט-אפ שלהם, אם נחזור לנועם ברדין, אם הם היו באים ואומרים, תקשיב, אנחנו זקן וזקנה, בני 90 ו-100, יוצאים מחרן, אין לנו ילדים, אנחנו הולכים ללכת לארץ ישראל, ולהקים אוהל של אמונה. אנשים יבואו לאכול, והתחנכו על ידינו לאט לאט. ואנחנו נבסס את העם, שהוא יהיה העם הכי גדול בעצם, היהדות, ומתוכה גם הנצרות וגם האסלאם. כולם יגידו שהם בני אברהם ושרה, כולם ילכו בדרכנו, נלמד את העולם נגד עבודה זרה, אנחנו נביא לעולם חסד ומונותאיזם, ואלפי שנים אחר כך אנשים עוד יגידו, יקראו לנו אבא ואמא. כמובן שכל אחד היה צוחק. מה זה התוכנית המוזרה הזאת של הזוג ההזוי והמוזר הזה? זה באמת מצחיק. העובדה שהם הצליחו ואנחנו מצליחים, חייבת לעורר איזה חיוך. הרב שמשון רפאל הירש, לפני 200 שנה בגרמניה, כותב על הצחוק הזה בפרשה, ועל הצחוק בחיינו. הוא עוד לא זכה לראות אותנו צוחקים פה, כשהנבואות מתגשמות, וישראל מוקמת, והעם היהודי מתקבץ לפה שוב. 200 שנה אחורה בגרמניה, המצב היה שונה לגמרי. אבל בכל זאת הוא הרגיש את הנצח ישראל הזה, את התחושה הזאת של הצחוק, מזה שהעם היהודי ממשיך ושורד וחי. תראו איך הוא כותב את זה, בלשונו. ראשית העם היהודי הרי היא מגוחכת, תולדותיו, ציפיותיו, תקוותיו וחייו, הם יומרה נוראית ומגוחכת מבחינה ריאלית ושכלית. אף אחד לא היה שם דולר מבחינה ריאלית, אם היה אימור, אם האימור הזה יצליח. למה לאמר על אברהם ושרה? זה מצחיק, זה מגוחך. השם ביקש לברוא לו עם, שיהיה אצבע אלוקים בקרב האנושות. מראשית ימיו ועד אחרית ימיו, הוא יעמוד בניגוד לכל הכוחות הפועלים בהיסטוריה. הצחוק המהדהד באוזני היהודי, בלכתו בדרכו בהיסטוריה, הוא עדות על דרכו האלוקית. אם נעשה זום אאוט מהשבוע הזה שלנו, זום אאוט על אלפי שנות קיום, רדיפות ושואה ופוגרומים, והצלחות וכיבושים ומלחמות והפסדים, ותור הזהב וגירוש ספרד, מה לא עברנו אלפי שנים? אפשר לשמוע את אותה בת צחוק אמיתית, של אברהם ושרה שאומרים, יצחק, בסוף עוד נצחק על הכל, ויש משהו קצת מצחיק בניסיון הזה, לשרוד ולנצח, אבל זה מצליח. משהו לא רציונלי, לא ריאלי, אבל אמיתי מאוד, הנה עובדה זה קורה, גם השבת, אנחנו נכנסים אל השבת, עם הפרשה המיוחדת הזאת, נפגשים בשוב. אז אלה היו שני נושאים פחות דרמטיים בפרשת וירא. דיברנו מעט על החסד, מעט על הצחוק, הלוואי שנזכה יותר לשניהם בחיינו, ואפשר לעסוק לבד גם בסוגיות הכבדות בפרשה. פרשת וירא פתוחה, מחכה לכולנו. תודה רבה, ושבת שלום. להתראות.